שלום, כאן גלעד אלפר, בפרק ה-35 של הפודקאסט שלוש בריבוע, היום ה-22 לפברואר 2024, והנושאים שאני הולך לדבר עליהם היום, אני מזהיר אתכם מראש, הכל הולך להיות מדכא, אבל זה מה יש. הנושא הראשון זה ההסתדרות שדוחפת את האף שלה לניהול לפוליטיקה, לבחירות, למלחמה. אני גם אעסוק בשאלה המרתקת, האם לימוד תורה מגן לנו יותר משירות בצהל, או צהל בעצמו. אני אדבר על זה שאחרי 100 ימי המתנה, מדינת ישראל הודיעה לי שהיא דחתה את הבקשה שלי לקבל רישיון אקדח. נדבר קצת על זה. למה לא מגיע לרישיון אקדח? אני אנסה לעשות את זה בלי יותר מדי עצבים. והנושא האחרון זה הנושא שאני מדבר עליו, אני חושב, בכל פרק של הפודקאסט, כי אני חושב שהוא סופר חשוב, וזה הנושא של הירידה. כי אני חושב שירידה המונית הולכת לקרות, והמדינה לא עושה עם זה כלום, חוץ מזה שהיא רק מעודדת בעצם את הירידה. טוב, בואו נתחיל עם ההסתדרות, שדוחפת את האף שלה לנושא של הבחירות וכו'. ופה מדובר על יושב ראש ההסתדרות, ארנון בר דוד, שתקף לפני כמים את ראש הממשלה, הוא דורש שהוא יתפטר, הוא ראש הממשלה נוראי, צריך לקבוע תאריך לבחירות וכו'. ואם אתם חושבים שארנון בר דוד מדבר כאן כאדם פרטי, ולא כראש ההסתדרות, ולכן מותר לו להגיד את זה, אז לא זה הנקודה. הנקודה היא שאחד הדברים שהוא אמר, ארנון בר דוד, יושב ראש ההסתדרות, זה שההסתדרות תהיה חלק מכל מחאה שתקרה על הבחירות. ופה כמובן צריך לומר שזה מן הסתם בצורה ברורה, לא תפקידה של ההסתדרות להתעסק בדברים כאלה. ההסתדרות זה אך ורק ארגון עובדים, ארגון מקצועי שמייצג את העובדים מול המעסיקים, מנהל בשמם מסע ומתן לשיפור תנאי עבודה, שכר, מה שלא יהיה. לא, עניינה של ההסתדרות, שום דבר מעבר לזה. והשאלה היא, למה במדינת ישראל יושב ראש ההסתדרות מרגיש שזה כן מקומו לדחוף את האף לדברים כאלה, ולמה הוא לא פותר כתוצאה מזה, למה לא דרשו את הפיתורים שלו, למה זה עובר די בשקט. הייתה מחאה של חיילים, ראיתי, שביקשו ממנו לא להתעסק עם זה, אבל זה הכל. מה מיוחד במדינת ישראל שההסתדרות מרגישה שיכולה להתערב בדברים כאלה? וההסבר הוא שכמובן מדינת ישראל נוסדה כמדינה סוציאליסטית. אמנם לא היה בצורה רשמית קבוע שאסור עסקים פרטיים בארץ, אבל אז לפני 75 שנה, 70 שנה, 60 שנה, המדינה הייתה מעסיקה מאוד גדולה, והיא עבדה בצורה מתואמת עם ההסתדרות. המדינה וההסתדרות עבדו ביחד בכל מיני דברים שקשורים ל פנסיות, לשכר, להצמדה לאינפלציה, איסור על פיתורים וכו'. וההסתדרות בעצם נחשבה אז, ולצערי כנראה גם במובן מסוים גם היום, כאורגן של המדינה, כזרוע של המדינה, כגוף של המדינה. ועם השנים מדינת ישראל נטשה יותר ויותר את השורשים הסוציאליסטיים שלה, שבהם המדינה הייתה ממש מעסיקה מאוד גדולה בשוק, במשק, והיא עברה לצערי לא מסוציאליזם לקפיטליזם, אלא מסוציאליזם לפשיזם כלכלי. ובפשיזם כלכלי אין אמנם למדינה בעלות רשמית על עסקים ועל אמצעי הייצור. יש בעלות פרטית על עסקים ועל אמצעי הייצור, אבל המדינה דרך רשת צבוכה של רגולציה, תקנות, חוקים, פיקוח, סובסידיות, מיסים, איומים וכנסות וכל מיני דברים אחרים, שולטת בפועל על הכלכלה. וההסתדרות במובן הזה ממשיכה להיות חלק מהשליטה של המדינה בכלכלה, חלק מהעדפה המתמשכת שהמדינה נותנת למגזר הציבורי על חשבון המגזר הפרטי. למשל בישראל השכר במגזר הציבורי גדול בערך פי 1.6 מאשר במגזר הפרטי. ורק למי שלא יודע, המגזר הפרטי הוא זה שאחראי על הכלכלה, הוא זה שמביא את הצמיחה, והוא זה שמממן את המיסים. כן, המגזר הציבורי לא מממן מיסים. העובדים במגזר הציבורי אומנם משלמים, הם מקבלים תלוש ויש שם תשלומי מיסים, אבל זה מיסים שחוזרים למי שמשלם את המשכורת. כלומר, כסף חיצוני ממש מהמערכת, זה שבאמת מקיים לא את כלכלת ישראל, אבל מממן את ההוצאות של מדינת ישראל, זה רק המגזר הפרטי. ומדינת ישראל, אחרי כאמור המעבר מסוציאליזם לפשיזם, ממשיכה לספק פריבילגיות מדהימות להסתדרות, ולכן ההסתדרות מרגישה שיש לה את הזכות להתערב, ואנחנו גם חיים במין כזה מדינה עם הלך רוח, שבו זה מתקבל כדבר נורמלי, שההסתדרות מתערבת בדברים כאלה. אגב, כפי שהיא התערבה גם כשהיא ניסתה למנוע ובהצלחה את הרפורמה המשפטית. ומה שצריך לעשות, אגב, אם אנחנו כבר נכנסים קצת לקטע של ההסתדרות, בניגוד למה שאנשים אומרים שצריך לפרק את ההסתדרות, זה כמובן לא מה שצריך לעשות. אנחנו, כמו שאני למשל לפחות רואה את המדינה, המדינה אמורה להיות מדינה קפיטליסטית, וחלק קפיטליסטית, ליברטריאנית, וחלק מהיסודות של מדינה כזו זה שזה זכות ההתאגדות, כן? אם ההסתדרות רוצה להמשיך להיות קיימת ומאוגדת, כמובן זכותה, זכותם של אנשים אחרים להקים ארגונים מקצועיים מתחרים וכו'. מה שרק שוכחים לפעמים, שעם זכות ההתאגדות מגיעה גם הזכות לא להתאגד. ולכן מה שהייתי עושה, הייתי מיד מבטל את חוק השליש. חוק השליש זה אומר ששליש מהעובדים בכל מקום עבודה יכול לכפות על שני השליש האחרים להיות חברים בהסתדרות, מה שאומר תשלום של מיסי חבר וכו'. אז מה שהייתי אומר, כל מי שרוצה להיות חבר בהסתדרות בבקשה, כל מי שלא רוצה לא חייב. אני גם נגד הקטע הזה שבמקום עבודה, אם למעלה מ-50% מהעובדים אומרים שצריך להתאגד בהסתדרות, אז ה-50% מינוס כל אחד האחרים צריכים לציית ולשלם. שזה כאילו מה שאנשים טוענים שצריך להחליף את חוק השליש. בעצם להחליף את חוק השליש בחוק ה-50% פלוס אחד. ואני אומר, לא. מי שרוצה להיות חבר בהסתדרות בבקשה, ומי לא שלא. וצריך כמובן גם לחשוף אחת ולתמיד את הניהול הפיננסי של ההסתדרות. מי שלא יודע, ההסתדרות נהנית מחוקים עתיקים שמגינים האלה מחשיפה של המצב הכספי שלה, מהשימוש שלה בכספי במיסי חבר וכו'. הקיצר, להתייחס להסתדרות כמו לגול כל גוף אחר במדינת ישראל. בעצם לא צריך להיות שום חוק מיוחד להסתדרות. ההסתדרות אמורה להתנהל במדינה כמו כל גוף אחר, שחייב לציית לחוקים נגד גניבה, הונאה, רמאות וכו'. ההסתדרות חייבת כמו כל גוף אחר להיות, לקיים את ההסכמים שהיא חתמה עליהם, וזהו. מעבר לזה לא צריך להיות שום, לא מעבר לזה, באופן כללי לא צריך להיות שום חוק מיוחד להסתדרות. דיברנו על הסתדרות, בואו נעבור לנושאים אחרים, מדכאים אפילו יותר. והנושא הבא זה הקטע של לימוד תורה נגד שירות בצהל. והסיבה שאני בכלל מעלה את זה, זה בגלל שקרי, אני מקווה שאני מבטא את השם שלו נכון, שר התקשורת, צוטט כך, מי שתורתו אמונתו שומר עלינו יותר ממה שאנחנו שומרים עליו. כן, הוא מדבר כמובן על לימוד תורה כנגד שירות בצהל. ואני כמובן לא הולך לענות על השאלה אם זה נכון. אני לא, אין לי קו ישיר לאלוהים בהנחה שהוא קיים, ואני לא יודע איך זה עובד באמת, אי שם בעולמות העליונים. וכמובן אף אחד אחר לא יודע, לפחות למיטב ידיעתי. אבל השאלה המעניינת יותר היא, מה זה בעצם אומר? כלומר, תראו, א', אם קרי צודק, כלומר, אם הוא באמת מאמין למה שהוא אומר, ואני מניח שהוא לא מאמין, אבל בהנחה לרגע שהוא מאמין במה שהוא אומר, אז השאלה היא האם לא כדאי פשוט לסגור את צהל ולמנות הרבה יותר לומדי תורה. כי אם לומד תורה אחד מגן עלינו יותר טוב ממה שחייל צהל אחד יכול להגן, אז יש כאן פתח להתייעלות גדולה. כי אז אנחנו לא צריכים כל כך הרבה חיילים. אפשר פשוט לשחרר חלק מהחיילים לחייהם, ופשוט ללמד את האחרים איך להתפלל. וזה כנראה אמור לדעת קרי, להגן עלינו יותר טוב ממה שהצבא מגן עלינו היום. אז כאמור, אני לא מתכוון באמת לענות על השאלה הזו, כי אני לא יכול לענות עליה. אבל הנקודה המעניינת כאן, וזו הנקודה האמיתית שאני חותר עליה, שהאם מדינת ישראל באמת לוקחת את העמדה הרשמית, שכך זה באמת עובד, שהעולם עובד בצורה כזו, שאלוהים מתערב במה שקורה לנו במדינה בחיי יום יום, ואם נתפלל אז הוא יתערב לטובתנו, ואם לא נתפלל אז הוא יתערב לרעתנו או שלא יעשה כלום. האם זה מה שמדינת ישראל קובעת בצורה רשמית? כי אם מדינת ישראל אומרת שמי שלומד תורה מגן עלינו יותר טוב מצהל, זה מה שהיא אומרת. ואז השאלה איך מדינת ישראל יודעת את זה? וגם אם מדינת ישראל באמת חושבת את זה, אז יש לזה עוד משמעויות. למשל, אולי צריך להתחיל לרדוף אנשים שלא מאמינים באלוהים ולא מתפללים לאלוהים. כי האנשים האלה יכול להיות גורמים לנו נזק עצום, כי אולי אלוהים רואה אותם ומחליט להניש אותנו כי אנחנו לא מתפללים. טוב, אני לא רוצה יותר מדי זמן לבזבז על השטות הזו. אני רק אומר שזה לא שאלה של אמונה. כן, אז מי שכאן דתי ומקשיב לי או רואה את הפודקאסט הזה, שלא יתעצבן עליי. אני לא אומר שזה לא נכון, אני לא אומר שאין אלוהים, אני לא אומר שכל הדברים האלה לא נכונים, אני לא אומר אף אחד מהדברים האלה. אמונה זה אמונה, מי שרוצה להאמין במה שהוא רוצה להאמין, שיאמין. אני רק אומר, האם זה באמת העמדה הרשמית של מדינת ישראל? והאם זה תפקידה של מדינת ישראל להחזיק בעמדה הזו? אני חושב שאיראן מחזיקה בעמדה דומה, כמובן על דת אחרת, כן? אז האם אנחנו עכשיו הפכנו בעצם למדינת דת, והאם המשמעות היא שצריך להתחיל להניש אנשים שלא חושבים, שלא מתפללים? טוב, אני חוזר על עצמי, אבל אני חושב שהנקודה ברורה. אני רק אגיד, הסיכום של הסיכום, שברור שכל הסיפור הזה זה קשקוש, תירוץ די עלוב ודי פתטי של פרזיטים, להסביר למה הם נותנים לאנשים אחרים למות למענם בעוד הם נשארים בבית ומתים באוהלה של תורה. כן? הפרזיטיות הכי מתואבת שיש, אבל דיברתי על זה מספיק. והנושא הבא והכי מעצבן שאני הולך לדבר עליו זה שאני התבשרתי על ידי מדינת ישראל, כמובן, שאחרי 100 ימי המתנה לא מגיע לי רישיון לאקדח. עכשיו, מי אני? אני כידוע לי בכל אופן, אני גלעד אלפר, איש בריא לחלוטין, ללא עבר פלילי, שרתתי בצבא 3 שנים כחייל קרבי וכמשק קרבי רובעי 3, ואף לחמתי בלבנון, השתחררתי בכבוד, ושרתתי במילואים שנים רבות, לא זוכר האמת כמה שנים, אבל שרתי כמה וכמה שנים במילואים, עד שנסעתי לחול לעבוד, ואז בעצם כבר לא היו צריכים אותי כשחזרתי, כי הייתי מבוגר מדי. לפחות כך אני חושב, כי לא קראו לי. ולי, לדעת מדינת ישראל, לא מגיעה הזכות להחזיק אקדח. אקדח, עזבו רובה אמיתי, כן? כמו שהמחבלים השתמשו בו היום בפיגוע במעלה אדומים. סתם אקדח קטן ועלוב. גם זה לדעת מדינת ישראל לא מגיע לי. עכשיו, הסיבה הרשמית למיטב הבנתי זה בגלל שאני השתחררתי לפני 1999. ורק אחרי 1999 צה"ל התחיל להנפיק תעודות לוחם. אז אין לי תעודת לוחם, פשוט כי אני זקן מדי, כן? אני לוחם, לחמתי בלבנון, כלומר, בעיני מדינת ישראל הייתי מספיק לוחם שאפשר היה לשלוח אותי לבנון. אבל עכשיו אני לא מספיק לוחם להחזיק אקדח. אגב, להזכיר לכם, בגיל 18, כמו שקורה לכל מי שמתגייס לצבא, בגיל 18, בכפייה אגב, מדינת ישראל מתגייסים בכפייה, נתנו לי מיד רובה סער אוטומטי, מרחה שאני קצת זקן, זה היה גליל, ורק בהמשך השירות הסדיר החליפו לי ל-M16, ואז בגיל 21 כשהשתחררתי, אחרי 3 שנים עם רובה אוטומטי צמוד, מדינת ישראל החליטה באותה עת שאני לא מספיק אחראי, חשוב, בן אדם, בשביל להחזיק אקדח, וכך זה עד היום. ויש כאן כמובן את הנושאים המעשיים, שאיך מדינת ישראל, אפילו היום, רמת הטמטום שלא תיאמן, שלא נותנים לכל אזרח שפוי ושומר חוק במדינת ישראל להחזיק נשק. אתם לא חושבים שלכל בן אדם? אוקיי, מה עם אלה ששרתו בצבא? לא כל מי ששרת בצבא? אוקיי, מה עם מי ששרת בצבא בתפקיד קרבי? איך לאנשים האלה המדינה עדיין לא נותנת נשק? ואיך המדינה עדיין מחזיקה בקטגוריות הכל כך מטופשות האלה של מי שחי במקום כמו, לא יודע, מבשרת בירושלים, מגיע לו אקדח? אבל מי שחי ברמת גן, כמוני, לא מגיע לו אקדח. מה ההבדל? מה ההבדל ביני לבין מי שחי בשטחים? 25 דקות במכונית? זה הבעיה הגדולה? זה הבעיה של המחבלים להיכנס לטנדר של טויוטה ולנסוע עוד 15 דקות כדי להגיע אליי הביתה? יש איזה פינה בארץ שהיא כן בטוחה? זה עוד פעם, זה הכל תירוצים, אבשים, מטופשים של מדינה, שבסופו של דבר פשוט מתאמרת באזרחים שלה. ועכשיו אחרי שאמרתי כמה מילים על הנושא המעשי, אני לא רוצה לדבר על זה יותר מדי זמן, כי אני חושב שזה ברור לכולם בשלב זה של חיינו, אני אדבר על הנושא הטיפה יותר עקרוני, שזה הנושא הליברלי. אני ליברל או ליברטריאן, אני חושב שהגוף שלי בזכותי, והזכות הראשונה והכי חשובה שלי, זה הזכות שלי לחיים. הזכות שלא יהרגו אותי, לא יקו אותי, לא יאנסו אותי וכו'. ועל הזכות הזו אני יכול להגן, נכון? כי זה זכותי, ולכן יש לי את הזכות להגנה עצמית. מה שמדינת ישראל אומרת בעצם, כשהיא לא נותנת לי ולאנשים אחרים את הרישיון לנשק, זה לכם אין זכות להגנה עצמית. ללא נשק אין הגנה עצמית. הגנה עצמית זה לא סתם קונספט תיאורטי כזה שאפשר להאמין ואפשר לא להאמין, והוא מין כזה משהו אבסטרקטי שמרחב כזה. הגנה עצמית ללא יכולת להגנה עצמית לא קיימת. זה כמו חופש הביטוי, כמו שמישהו יגיד לכם, כן, יש לכם חופש ביטוי, אבל אסור לכם לדבר, אסור לכם לכתוב, ואם תנסו לדבר או לכתוב, אנחנו נראה לכם בראש. אז אין חופש ביטוי. אז אותו דבר עם הזכות להגנה עצמית. אם אין נשק, אין זכות להגנה עצמית. כי אני לא יכול להגן על עצמי עם הידיים. א', בגלל שאני לא בו... רוצה לחשוב על דוגמה טובה ל... אני רוצה להשתמש בברוס לי, כי זה כל כך אנכרוניסטי, כן? אני לא... טוב, ג'ון ויק זה גם כן לא דוגמה טובה. לא חשוב, אתה מבין למה אני מתכוון. אף בן אדם נורמלי וגם לא נורמלי לא יכול להגן על עצמו באמת בלי נשק, כולל ברוס לי. ומה שמדינת ישראל בעצם אומרת לי, אתה לא בן אדם. ויש לזה משמעויות לקביעה כזו. כמו למשל, אפשר להגיד למדינת ישראל, אז את לא מדינה ואני לא חייב לך כלום. למשל... והנושא הזה מוביל איתי לנושא האחרון שאני רוצה לדבר עליו היום. יופי, אני עושה את זה היום בקצר ולעניין, וזה הקטע של הירידה ממדינת ישראל. אני כבר אומר מאז, האמת שאני מדבר על הנושא של ירידה ועלייה שנים רבות, מאז שנכנסתי לכל התחום הזה של לנסות להשפיע על אנשים, אבל מאז 7 לאוקטובר זה בוודאי הפך להיות למאוד מאוד אקוטי ומאוד ברור, שאנחנו עומדים מול סכנה של ירידת ענק. ולא רק ירידת ענק, ירידה המונית, אלא ירידה של האנשים שמחזיקים את מדינת ישראל בחיים, שזה היזמים, אנשי עסקים, עובדי ההייטק, כל האנשים שיכולים לעזוב, שיש ביקוש לכישורים שלהם בחול, ושהם גם, אני מדבר כרגע על עובדי ההייטק, הם כביכול בני העשירון העשירי בארץ, אבל הם אפילו לא יכולים להרשות לעצמם דירה במרכז, כי מגזר הנדלן הוא כל כך דפוק בארץ. אז האנשים האלה עכשיו ניצבים בפני דילמה. הם יכולים להישאר בארץ, לשלם מיסים הרבה יותר גבוהים שצריך בשביל לממן את הצבא, לחיות במדינה שהביטחון בה הולך ומדרדר, כן, ולמי שלא שם לב, הביטחון במדינת ישראל הולך להשתפר מאוד, הצרות הולכות להמשיך לרדוף אותנו ואולי יותר ויותר, אז לשלם מיסים הרבה יותר גבוהים, לחיות בתחושה קשה של חוסר ביטחון, לשרת הרבה יותר ימים במילואים, לחיות באווירה של פחד ודיכאון וחוסר, אולי חוסר תוחלת, או וזו הברירה, לקבל הצעת עבודה סופר מפתה במדינה סופר עשירה, סופר נוחה, סופר כיפית, סופר נעימה, סופר בטוחה, מה שאתם רוצים. מה עם המדינות האלה? למשל צ'כיה, למשל דרום ארצות הברית וכו'. שכר הרבה יותר גבוה, הרבה יותר כיף, הרבה יותר נעים, חינוך הרבה יותר טוב וכו'. כמה אנשים הולכים להגיד לא לאלטרנטיבה הזו? לדעתי די מעט. ואני רוצה להזכיר לכם, כמו שאמרתי בפודקאסטים קודמים, כל האנשים שמחזיקים את כלכלת ישראל בחיים, שאחרים לצמיחה ולייצוא, מה שמאפשר לנו אגב לקנות משהו, כן, ללא ייצוא אין יבוא, ואז אנחנו עניים מרודים כמו בצפון קוריאה, מדובר על מעט מאוד אנשים, אלפים בודדים, אולי 2,000 או 3,000 של יזמים, עוד כמה עשרות אלפים בודדים של עובדי הייטק חשובים, כן? יש יותר, יש בערך 200,000 עובדים באופן כללי, אבל העובדים החשובים מדובר על עשרות אלפים בודדים. אם הם עוזבים את מדינת ישראל, אין מדינת ישראל. זה לא שהכלכלה סתם נפגעת, אין מדינת ישראל. למה אין מדינת ישראל? כי אין יכולת לממן את הצבא ללא כלכלה מאוד מתפקדת ומסגשגת. בטח אין אפשרות לממן את הצבא, כמו שרואים אותו בשנים הקרובות, של צבא הרבה יותר גדול ויקר. אין אפשרות. במדינת ישראל ללא צבא גדול ומצויד ומאומן לא קיימת. ואני מדבר על זה שוב, א', בגלל שזה לדעתי הסכנה הקיומית מספר אחת שעומדת מול מדינת ישראל, וזה לא סכנה קיומית בתקופה של 20 שנה מהיום. זה אומנם לא 10 ימים מהיום, אבל זה גם לא 10 שנים מהיום. מדובר על מהר מאוד. המעבר, הירידה תהיה מהירה והיא תהיה מסיבית, וההשפעה על הכלכלה תהיה מיידית, השקל יצנח. כשאני אומר מיידית, אני לא מכוון עוד פעם, תוך שבועיים, שלוש. מיידית בסולם הזה זה שנתיים, שלוש, ארבע. תוך שנים ספורות הכלכלה כאן תחרב, ואיתה מדינת ישראל. ואז כאמור, אני אומר את זה, א', בגלל שזה סופר חשוב, אבל ב', גם בגלל שקראתי היום, ממש היום במקרה, שתי כתבות, היום או אתמול. אחד על זה שיהודים שעברו, ישראלים שירדו לקנדה, פתחו שם איזשהו גוף שמנסה לעזור ליהודים אחרים לעבור לקנדה. עכשיו, קנדה זה לא כזו מציאה גדולה, בטח לא היום, אבל עדיין הם מנסים בכוח, לא בכוח, אבל הם מנסים לעזור לישראלים לעבור לקנדה. והדבר השני שראיתי זה מאמר די מעניין שפורסם במקור ראשון, שמדבר על יהודי ניו יורק, ולמה אין לנו מה לצפות שהם יעלו לארץ, למרות אנטישמיות בארצות הברית. ומה שהיה כתוב במאמר הזה, זה שיהודי ארצות הברית באופן כללי, אני לא זוכר כרגע אם ידברו על ניו יורק או על ארצות הברית, אבל לא חושב, בוא נניח יהודי ארצות הברית באופן כללי, רגילים כבר שנים להתעסק עם גלים של אנטישמיות, הם יודעים לתת לזה לעבור וכו'. וזה אולי נכון, אבל זו לדעתי לא הנקודה. לדעתי הכתבה הזו קצת פספסה איתה, המסקנה שלה נכונה, אבל נדמה לי שהסיבות הן לא נכונות. כי אני לא חושב שזה העניין. העניין הוא שיהודי בארצות הברית מסתכל על הסביבה שלו ומסתכל על מדינת ישראל. מה הוא הולך להסיק? בארצות הברית, בוא נניח לרגע שהוא חי בניו יורק, המקום נניח הכי מגעיל ליהודים לחיות בו, אולי גם ללא יהודים, אבל המקום הכי מגעיל בארצות הברית לחיות בו ליהודים. אז מה עם הברירות שעומדות בפניו? ברירה אחת, להישאר בניו יורק ולחכות שהגל של האנטישמיות ירד, שזה יקרה ברגע שהמלחמה כאן תיגמר, או לעבור למקום יותר מסביר פנים ויותר מסגשג בארצות הברית, כמו טקסס, פלורידה, טנסי ועוד מקומות אחרים, או לעבור לישראל, לעלות לישראל. עכשיו, מה הוא הולך למצוא כשהוא מגיע לישראל? הוא הולך למצוא מערכת חינוך בין הגרועות בעולם המערבי, רמת חיים בין הגרועות בעולם המערבי, בטח הרבה יותר גרועה מניו יורק, מארצות הברית, תחושת ביטחון נוראית ומדרדרת, בניגוד אגב לאנטישמיות בארצות הברית שתרד ברגע שמלחמה כאן תיגמר, פה המצב רק ילך ויחמיר, וכמו שאמרת, בתי ספר יהיו גרועים, רמת החיים תהיה ירודה, תחושת הביטחון תהיה זוועתית, וזה גם תהיה מדינה באמת בהידרדרות מהירה. והוא גם לא יכול להשיג לעצמו נשק להגן על עצמו. אגב, כן? אבל הברירה האחרת שלו כמובן זה או להישאר בניו יורק, או כמו שאמרתי, לעבור למקום אחר בארצות הברית. טקסס למשל. ובטקסס הוא ימצא רמת חיים הרבה יותר גבוהה מישראל, איכות חיים הרבה יותר גבוהה מישראל, מערכת חינוך הרבה יותר טובה מישראל, נשק לכל אזרח שומר חוק, וסגשוג כלכלי באופן כללי. למה שהוא יבוא לכאן? כלומר, אני, עם זה שכמה שאני ציוני וכולי, ואני מקדיש זמן לנסות לשפר את המצב במדינת ישראל, שזה בעצם מה שאני עושה ברגע זה עם הפודקאסט הזה, אם אני הייתי הוא, גם אני לא הייתי בא. למה? הרי זה לא שאנשים האלה הם משוגעים למדינת ישראל, או שהם דתיים והם רואים בעלייה למדינת ישראל כהגשמת החזון הדתי וסוג של מימוש עצמי. כי אם הם היו מרגישים ככה, הם כבר היו פה. העובדה שהם חיים בארצות הברית מוכיחה שזה לא מה שבאמת מנחה אותם בחייהם. מה שמנחה אותם בזה זה דברים אחרים. לא משנה כרגע מה, אבל דברים אחרים. אז למה לזלזל שהם יעלו לכאן? כלומר, עוד פעם, אני קצת אסכן, למרות שאני חוזר על עצמי. אני לא רואה עלייה למדינת ישראל בשנים הקרובות. אני כן רואה ירידה מסיבית של אנשים הכי חשובים בכלכלת ישראל. ואם מדינת ישראל לא תתעשת יחסית מהר, המדינה לא תהיה קיימת 10 שנים מהיום. המדינה חייבת להנהיג רפורמות ליברטריאניות וקפיטליסטיות מיד. חייבים דרגולציה, חייבים יבוא חופשי, חייבים לשחרר את שוק הנדלן, חייבים להכיר בזה שאנחנו בני אדם ויש לנו את הזכות להגן על עצמנו. חייבים להכיר בזה שאנחנו בעלים על הגוף שלנו וזכותנו לעשות עם הגוף שלנו מה שאנחנו רוצים. חייבים להכיר בזה שאנשים לא יסכימו לשלם מיסים כל כך גבוהים לשלם עבור הצבא הזה. שאני לא רוצה לחזור על עצמי על דברים שאמרתי בפודקאסטים קודמים, אבל מי בכלל אמר שלשלם יותר כסף לצבא זה מה שיפתור את הבעיה? הרי מחסור בכסף לא היה מה שהביא את השביעי לאוקטובר, אז למה יותר כסף זה הפתרון לבעיה שזו לא היה הסיבה לה? טוב, אני לא רוצה לדבר על זה יותר מדי. בוא נניח לרגע שכן צריך צבא גדול מאוד וצריך להגדיל את תקציב הביטחון. מי הם המטומטמים שיממנו את זה? רק המטומטמים שאין להם לאן ללכת. טוב, אז רק לסיכום, אם מדינת ישראל לא תתעשת, אנחנו בסכנה קיומית חריפה, ואני חושב שהיום הצלחתי להיות אפילו יותר מדכא מבדרך כלל, אבל כנראה שזה קצת בגלל שאני עצבני, כי מדינת ישראל הכריזה שאני לא בן אדם, ולכן אין לי זכות להגנה עצמית. אז פה אני אסיים, אני רק מבקש מכל מי ליברטריאן, כל מי שמסכים לפחות חלקית עם המסר של הפודקאסט הליברטריאני היחידי במדינת ישראל, בבקשה תעשו לייק, תעשו שיתוף, תעזרו לי להפיץ את המסר, ונתראה בפרק הבא, אני מקווה עם בשורות טיפה יותר טובות. תודה ולהתראות.